שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של גרין ניוז. כאן צחי ספונד ואיתי עמית לב גולדשטיין. היי עמית.
אהלן צחי, מה קורה?
בסדר גמור. היום אנחנו הולכים לדבר על תוכנית הריאליטי האהובה עליי, חתונה מבת ראשון. מכיר את התוכנית?
היחידה שאני רואה.
אבל אנחנו לא הולכים לדבר רק על חתונמי, אלא על גמילה מהתמכרויות ואהבה באופן כללי, כי זה חלק מהמחקר שלנו לבריאות טבעית. לנקות מעצמנו רעלים ולהיות עטופים באהבה.
לגמרי.
ולטובת הנושא אנחנו שמחים מאוד לארח את שחר גל, שמוכר לכולנו מהעונה השביעית של חתונמי מבת ראשון, ויותר חשוב, מנחה קבוצות לגמילה מהתמכרויות עם המיזם נקודת יציאה. היי שחר.
היי, כיף להיות פה.
תודה שבאת.
נשמח קודם כל להתחיל ולשמוע איך הגעת לעסוק בהנחיית קבוצות גמילה מהתמכרויות.
אז קודם כל אני פחות משתמש בטרמינולוגיה הזאת של 12 הצעדים של גמילה והתמכרויות ושימוש וניקיון. אני בעצמי הייתי בשימוש כזה או אחר מגיל 14 עד גיל 37 במשך 23 שנים. זה התחיל ככה מאוד קלישאתי, סיגריה, דרינק, שחטות. וצפון למשם ככה בחיי הלילה של תל אביב במסיבות טבע. והגעתי לגיל 37 כשאחרי הרבה מאוד ניסיונות, אני אפילו לא אגיד להיגמל מחומרים, אלא פשוט להיות על זה, להגיע לזה מקום של איזון, של לחיות חיים אפילו מתונים ולא הצלחתי. עד שתיעדתי איזשהו תהליך גמילה בסדרת רשת, היום אני מבין שגם לתיעוד עצמו היה כוח מאוד גדול בשינוי שצלחתי לעשות. וזה התחיל באמת מסדרת רשת שתיעדה תהליך מאוד אישי, וזה גדל לכדי קהילה ממש של אלפי אנשים, שיש בה מפגשים וקבוצות וסדנאות והרצאות, והרבה מאוד עשייה.
אתה זוכר את הרגע שהבנת שהבעיה היא לא בסמים, אלא בעיה בך?
אז קודם כל צרכתי הרבה מאוד תכנים של אנשים הרבה יותר חכמים ומנוסים ממני שדיברו על העניין הזה, ואחד מהם הוא גבור מטה, פרופסור גבור מטה, אתם מכירים אותו?
אני לא מכיר.
זה אוטוריטה אולי המובילה בעולם היום בתחום ההתמכרויות, והוא אמר דבר מאוד מעניין, הוא אמר, לא רק שהשימוש בחומרים הוא לא הבעיה, הוא הפתרון. פתרון הוא ניסיון שלנו לטפל בעצמנו, בצורה הרבה פעמים לא מוצלחת, עד כדי הרסנית, אבל... זה לא מקור הבעיה. השימוש בחומרים מייצר המון בעיות בפני עצמו. אני מדבר על קנאביס. מהניסיון האישי שלי, כמובן זה לא גורף, ואני לא עושה פה איזה הכללה, אבל אצלי הוא גרם לבלבול ולעייפות ולעצלנות. אבל הוא לא היה גורם לבעיות שלי. למעשה ניסיתי לטפל בעצמי באמצעות הקנאביס, והוא עשה עבודה מאוד אפקטיבית לתקופות מסוימות. באיזשהו שיקוך של כאב נפשי, של בדידות, של עצבות, של... מתח.
מכיר את זה. אני מטופל בקנאביס רפואי, ולגמרי, אני חושב שהנושא של הצריכה הנכונה והנבונה, ולא להשתולל, לא בשביל לדפוק את הראש, לא בשביל הסטלה, כמו שאומרים, אלא באמת ברמה הטיפולית, זה עושה פלאים.
אני אף פעם לא ידעתי למצוא את האיזון הזה.
הכי חשוב זה איזון.
צריך גם לפעמים לדעת, להבין, אני לא יכול למצוא את האיזון הזה. למשל, דרך האמצע בשבילי, אומרת לא להתקרב לקנאביס בכלל. אני כבר כמעט 5 שנים, לא מעשן, לא מתקרב לזה, אין לי גם דודה, אין לי חשק כזה.
מעולה.
זה כי אני יודע שאני לא יכול למצוא את האיזון הטוב, ויש כזה, אני יודע שיש כזה.
יש משהו אחר שהחליף את הקריז שלך לקנאביס?
הרבה אנשים, תכנים, אנשים חדשים שהכנסתי לחיים שלי, תכנים חדשים, תחביבים, פעילות גופנית, עשייה משמעותית גם במישור המקצועי. בעצם צריך למלא הרבה תוכן, הקנאביס אף פעם לא מילא משהו אצלי. היה איזה ריק מאוד גדול שהוא אפשר לי לא לראות, בכל תחומי החיים. אז אם אני עובד בעבודה שאני שונא, הסיכון שלי לעשן קנאביס גדול מאוד. אם אני נמצא בזוגיות לא טובה, גם שם אני מתקרב חזרה לשחטה. גם אם אני לא מצחצח שיניים לפני השינה, אני צריך להיות כל הזמן בתשומת לב. זה לפעמים קצת מתיש, אבל זאת גם מתנה גדולה.
אתה מרגיש שאתה חייב להחזיק את עצמך ככה?
אני חייב להיות בתשומת לב. זה לא איזה, אני לא בהימנעות. אני לא מחזיק איזה שריר. באמת, אין שום דבר הירואי בזה שאני לא מעשן היום, כי אין לי, לא בא לי, פשוט לא בא לי. אבל אני חושב שברגע שאני אהיה פחות בתשומת לב, אני אחזיר לחיים שלי אנשים שלא עושים לי טוב, אגיע למקומות שלאו דווקא מטיבים איתי. אני, שוב, יעבוד בעבודה שאני שונא, אהיה בזוגיות לא טובה. שם סביר מאוד להניח שאני אחזור לטשטש את כל האירוע הזה, כי זה לא יהיה לי נעים. ואני יודע לעשות את זה עם קנאביס.
הקבוצות שאתה מנחה הם רק לאנשים שמחפשים להיגמל מקנאביס, כי יש הרבה סוגים של התמכרויות, לאלכוהול, מסכים, גם יש טרנד שלא מדברים עליו בתקופה האחרונה, שאנשים מתמכרים ל-AI ו-GPT, והם לא זזים בלי לבדוק ואיך להתנסח ומה לעשות. זה לדעתי גם יהיה פה נזקים לטווח ארוך, שאנשים לא מפעילים את השרירים של החשיבה שלהם ואת היצירתיות, כי נעזרים הרבה ב-GPT.
זה מעניין, זה כבר שאלה פילוסופית, האם הם צריכים לאמן את השרירים האלה כשהם לא יידרשו לכך בעתיד, אבל יש התמכרות למסכים שהיא משמעותית מאוד, אם זה פורנוגרפיה, גיימינג, AI, בכלל, אנשים גוללים ככה במורד מחילת הארנב, זה נקרא. תשמע, אני אומר, זה פשוט עצוב, אנשים בטיק טוק רואים ארנבים מזמרים ונערות מרקדות במשך שעות ארוכות. זה ג'אנק פוד למוח. אז מי שמגיע לקבוצה של נקודת יציאה, זה לא יהיו אנשים מהקצוות. אני לא אקבל, יותר נכון, אני אפנה למסגרות אחרות. אנשים שהם אלכוהוליסטים כבדים, אנשים שעושים קוקאין כל יום, אנשים שהם מתמודדים עם תלות בסמים נרקוטיים, כמו הירואין וקריסטל מת וכאלה. מי שמגיע זה בעיקר אנשים שמאשנים קנאביס על בסיס יומיומי. עוד קהל שמגיע זה מה שאני קורא לו לוחמי הסופשים, אתם מכירים אותם?
הכוונה?
זה אנשים שחיים חיים נורמטיביים מראשון עד חמישי.
ממסיבה למסיבה.
בחמישי הם מתחילים להתניע, אבל לא סתם ללכת למסיבה ולהשתכר, אלא זה לילות ללא שינה, זה ממסיבה למסיבה, זה בעצם חמישי עד שבת הם מחוגגים, ועד שהמוח שלהם חוזר לתפקד, זה כבר יום רביעי, וביום חמישי הם יוצאים לעוד סיבוב. אז אלה לוחמי הסופשים והרבה, מסכים, פורנוגרפיה, כל מה שקשור למין, יש איזו נוכחות חזקה מאוד אצלנו בקבוצות. על כל הציר, החל מפורנוגרפיה, סקס מזדמן, שירותי מין.
ויש לך טיפים? יש איזה משהו, קו מנחה, נגיד גם לצורך העניין, אפילו לילדים שמכורים למסכים, טיפים להורים, מה אפשר לעשות כדי להוריד את ההתמכרות הזאת, למנן את זה?
קודם כל חשוב להדגיש שאני לא מטפל, והקהל יד שאני הכי אפקטיבי עבורו זה אנשים בגילאי ה-30 פלוס, ואני מקפיד לא לייעץ, אני לא מתעסק עם חבר'ה בני 18 ומטה, אבל אני חושב שמה שנכון לגביהם זה מה שנכון גם לגבי אנשים מבוגרים, זה ליצוק תכנים חדשים לחיים. עצם ההימנעות משימוש, בין אם זה הימנעות מאישון קנאביס או הימנעות מהמסך, זה לא מטרה בפני עצמה. זאת אומרת, אף אחד פה לא יקבל איזה מגן או קרה על עצם היותו אדם סחי, או מה שנקרא גביע ההימנעות ממסכים. ברגע של הילד, אני חושב כמו לכל אדם, יש לו עניין, יש לו משמעות, יש לו משהו שמרגש אותו, שמלהיב אותו, וזה משהו שמטיב איתו גם ברמה הנפשית, הפיזית, אז שם יהיה פחות צורך לברוח ולטשטש ולמסך. למסך ליטרלי, כן.
המיזם נקודת יציאה, השם, אתה מאמין שזה באמת יש נקודת יציאה, או שאנחנו מדברים על מאבק מתמשך ומשהו תמידי?
השאלה היא מה זו נקודת יציאה, האם נקודת יציאה זה כמו שאתה יודע, ב-12 הצעדים בעיני יש איזו נקודה כזו, שמאותה נקודה אתה אמור לא להשתמש יותר באף חומר משנה תודעה ומצב רוח, לעשות תהליך שוב מאוד קיצוני ונוקשה. אני לא מאמין שיש עבורי נקודת יציאה כזאת. אני מאמין שיש הרבה אנשים אחרים שזה עובד, אבל יש נקודת מפנה. גם בחיים של כל אחד מאיתנו יש איזו נקודה שאתה, you can trace it back לאיזו תקופה שעשתה שינוי מאוד משמעותי ומהפכני בחיים שלך. אז אצלי זה היה התקופה שצילמתי את נקודת יציאה, היה שם שינוי מאוד משמעותי. שינוי שהוא בא לידי ביטוי בכל תחומי החיים. אני התפטרתי מהעבודה, אני התגרשתי, אני הפסקתי לעשן קנאביס. התחלתי להתאמן, הכנסתי תכנים חדשים לחיים. הכל במכה, כמובן שזה אף פעם לא... השאיפה הייתה לעשות את זה קיצוני, אבל לפעמים זה הרגיש קצת כמו סמיכה קצרה כזו, שמושכים אותה לצד אחד ופתאום איזה מקום אחר נחשף. אז אני למשל הפסקתי להשתמש בחומרים, ונכנסתי לקשר הרסני מאוד. קשר שבחיים לא הייתי יכול להיכנס אליו, אם הייתי...
מה זה אומר הרסני?
הרסני זה אומר, רגע אחד, תוסי לי מהחיים, אני לא רוצה לראות אותך אף פעם יותר, ודקה אחר כך אני עם בוקסר ברחוב רודף אחריה, שהיא תחזור. כאלה עשרות פעמים. היינו רעילים אחד לשנייה, גם נחשפתי לזה, אתם יודעים מה, בחתונמי, אני נחשף לזילות, לקלות שבה אנשים משתמשים בביטויים כמו גזלייטר, נרקסיסט, רעיל, אלים. אני חושב שיש נשים שאני יכול להיות הרסני עבורם, וגם הן עבורי, ונשים אחרות ששם יש יותר התאמה, שאנחנו יכולים להיות בני זוג נפלאים אחד עבור השני.
משלימים אפילו.
כן. והיום קשה לאנשים להכיל את המורכבות הזאת, בטח ככל שזה קשור לתוכניות ריאליטי, כאלה שאנשים צריכים סיפור פשוט, מי אחרה ומי...
גיבור, מהמלך, רח, טוב, כן. וזה נכון.
יש אנשים שמכורים לריאליטי.
בעצם, נחשפתי לתופעה הזאת.
אני לא יודעת כמה אני מכור, אבל באמת, אני לא רואה הרבה טלוויזיה, וחתונם יש בה איזה קסם, שאתה... כאילו, באמת מסתכל בבת מצב, אתה מזהה דברים אצלך, נגיד גם מהחתנים, אז אתה יכול לזהות, וואלה, אני גם כזה ככה הייתי, או גם עכשיו אני ככה בזוגיות שלי. אז זה נחמד לראות את השיח מהצד, ושאתה משליך את זה עליך, על הזוגיות שלך, והשיח עם הפסיכולוגים, שזה מאוד מעניין. אז יש בזה איזה משהו. ולגבי ההתמכרויות, אז שוב, אני יכול להעיד גם מהצד שלי, שאתה צריך למצוא את הלמה שלך, כי אני הייתי עד לפני 5 שנים גם, היה לי איזה בעיה רפואית שהייתי מטפל בה באופן, עם תרופה סינתטית, באופן כרוני, עד שהחליטו לשנות את המרקם של התרופה, זה לא עשה לי טוב, והייתי גם שותה 10 כוסות קפה ביום, זה גם דפק אותי בריאותית, אז ברגע שמצאתי את הלמה הזה שאני חייב להיות בריא ואני חייב לנתק את עצמי מהפרמה, זה כבר הוביל אותי למהפך כאילו מטורף, וגם הוביל להקמה של הפודקאסט הזה, שדרכו אנחנו חוקרים דרכים לשיפור בריאות באופן טבעי, וגם זה גם חלק מהריפוי שלי לדעתי, גם הפודקאסט שאנחנו מדברים ובאים לידי ביטוי, מביאים את זה, כאילו היה לי בעיה, עדיין יש לי בלוטת התריס, שזה יושב על הגרון, וזה משפיע על היכולת ביטוי שלך, אז שאתה, בעצם יש לי פה עם מיקרופון, זה כבר עושה לי את הריפוי, שאני מדבר ומפיץ וחוקר את זה, אז באמת נראה לי זה, שוב, אנשים צריכים להגיע, שוב, השאלה אם אליך מגיעים, שהם בנקודת המשבר, שיש להם כבר את הלמה שלהם, להם הם חייבים להפסיק, אבל קשה להם.
בדרך כלל יש שם, הלמה זו שאלה מאוד חשובה, יש 7 שאלות שאנחנו נדבר עליהן, שבאמת, אם תרצו, שבאמת למה זו השאלה הכי חשובה, אני לא משכנע אף אחד להפסיק לעשן קנאביס, שוב, אני באמת לא חושב שזו מטרה, השאלה היא, השאלה החשובה שאני שואל אנשים זה איך אתה מרגיש, זאת אומרת אם בן אדם מרגיש טוב, הרבה פעמים אנשים פונים אליי ואומרים, תשמע, אני מעשן קנאביס, האם זה לא בסדר שאני לא מרגיש שאני לא בסדר? כאילו, לא, תמשיך, אבל בדרך כלל כשאנשים יודעים שהם רוצים להצטרף לתהליך קבוצתי, זאת החלטה מאוד משמעותית, לא סתם בן אדם מושיב את עצמו בקבוצה, שבטח עם כל ה... יש איזה שם רע, כזה לשבת בקבוצת גמילה, למרות שמה שקורה אצלנו, הכי רחוק מקוראים לי שחר ואני מחור אוהבים אותך, זה לא זה. אבל בדרך כלל הם באים עם למה חזק. אף אחד לא מגיע לקבוצות בגלל שעוברת עליו תקופה נפלאה, והוא ניצח אתמול בתחרות השחמט. הם אחרי פרדות, הם במשברים. אם זה משברים בזוגיות, אם הם מרגישים שמבחינה מקצועית הם לא על זה, מרגישים פחות בריאים, הם לפעמים לא יודעים לענות על התשובה למה, אבל הם יודעים שיש למה חזק. הם יודעים שמשהו שם לא על זה. הם יודעים שלכל הפחות שווה לבדוק את העניין. זאת אומרת, יכול להיות שהם גם יודעים שהחיים שלהם לא על זה, שהם לא חיים את החיים שהם רוצים לחיות. הם לא יודעים האם עישון קנאביס הוא גורם משמעותי בעניין הזה. והדרך היחידה לברר את זה, זה להפסיק לתקופה מסוימת. אז כן, איך אמר ניטשה? אדם צריך למה.
נכון.
דיברנו על מין ו... פורנוגרפיה, שאני חושב שזה באמת נושא חשוב, שהיום זה נוגע גם בכל הילדים הקטנים אפילו. אבל איך אתה, איך עזרת את האומץ בעצם לצאת ולדבר על זה ככה מול כולם ולהיחשף?
קודם כל, אני די הייתי המום כמה מעט צריך לעשות כדי להיחשב אמיץ. הרי יש פה איזה אבסורד. פורנוגרפיה זה ההתמכרות, אם כבר נדבר במונח הזה של ההתמכרות, הכי שכיחה. בטח בקרב גברים. 70% מבני ה-13 ומעלה נחשפים לפורנוגרפיה, לתכנים פורנוגרפיים קשים על בסיס יומיומי.
חשבתי אפילו פחות. אפילו מגיל 11 אני חושב שהם, היום זה התקדם אפילו.
יש כל מיני מספרים, אני מנסה להיות יחסית מתון, אבל עדיין הם מספרים מטורפים.
נכון.
לדעתי זה דופק אותנו לעלה. אין לי פתרון טוב, כי מצד אחד אני רואה בעצמי ליברל, אז אני לא רוצה להגיד שצריך לצנזר את התכנים הפורנוגרפיים. אותי זה דפק. אני היה לי קל מאוד להפסיק לעשות ביד. היה לי קל מאוד. כי הרגשתי שפירקתי את הניסויים שלי. איך אני אומר? במו ידי, תרתי משמע.
וואו.
כן. ממש ככה. וזה לעשות שימוש במין כדי לטשטש או למסך או לשכך כאבים, זה מאוד דומה לשימוש בקוקאין או בסוכר או בחומרים אחרים. זה איזשהו דפוס שמקפיץ דופמין במוח בצורה מאוד משמעותית, רק הבעיה שאנחנו פה עושים אביוז לאחד הדברים הכי יפים וטובים שיש לנו בחיים. כל הנושא של מיניות ואינטימיות, אני ממש הייתי צריך ללמוד את זה מחדש.
ממש, בדיוק. זה, אתה רגיל לדפוס מסוים, לדברים מסוימים, ואתה גם צריך שהצד השני יהיה באותו ראש.
כן.
אחרת זה לא מסתדר לך.
זה גם מאוד זמין. נכון שקנאביס זמין היום ואפשר להזמין בטלגרס קנאביס, הוא יגיע יותר מהר מהפיצה, אנחנו מכירים את הקלישאות האלה. אבל אדם שמכור לפורנו, שהוא נמצא באינסטגרם, משול לאלכוהוליסט שיושב בבר. זאת אומרת, הוא כל הזמן נמצא בבר, כל הזמן, והוא צריך לעשות עבודה בתוך המקום המתרגר הזה, קשה מאוד. החדשות הטובות הן שמהר מאוד אפשר לעשות שינוי בעניין הזה. יש משפט שאומר, מסביעו רעב ומרעיבו שבע. שמעתם על זה?
כן.
אז כשבאמת מרעיבים את היצר הזה, מהר מאוד הצורך יורד.
יש גם את הקטע הדתי.
נכון, גם את זה יש. אותי זה פחות מפעיל, למרות שבשנים האחרונות אני מתחזק ומתקרב, אפשר להגיד. אבל זה פחות מפעיל אותי. אתם יודעים משהו, אם מדברים על הלמה, זה לא למה טוב, זה לא למה מספיק חזק, עם כל זה שאמונה, מה יותר חזק באמונה. לא בשביל הילדים, לא בשביל האישה, לא בשביל העבודה, לא בשביל אלוהים. רק שבן אדם מחליט שבשביל עצמו, הוא רוצה משהו אחר, אז אנחנו מפנים מרחב שהוא יכול לאפשר לנו שינוי אפקטיבי. אני חושב.
לגמרי. הכל מתחיל מבפנים, הקלישה הכי גדולה, אבל הכי נכונה.
נכון. ממש.
ותגיד, איך אתה עם הפרסום בעקבות חתונמי? זה גם משהו שאפשר להתמכר אליו. פתאום פרסום בן רגע, כל המדינה מכירה אותך, לטוב ולרע.
אתה יודע, זה הפתיע אותי מאוד, כי אפשר לדעת. בת הזוג הנוכחית שלי, היא הייתה איתי עוד לפני השידורים, והיא דאגה מאוד. היא אמרה, רגע, עכשיו אתה תתפרסם, יפנו אליך בחורות, יתחילו איתך, מה יהיה? ואני הייתי חייב להגיד לה את האמת. אמרתי לה, אני לא יודע. אני לא יודע איך זה ישפיע עליי, טוב לי איתך, אני כאן, אני לא, שום דבר לא מעניין אותי, אבל אף פעם לא חוויתי את זה. ואני יכול להגיד במרכאות, התאכזבתי, כי זה באמת יותר הרגיע אותי לדעת שהחשיפה הזאת, אתם יודעים, בשבילי באופן אישי, היו פעם, בתקופה שלפני חתונמי, מזהים אותי בגלל נקודת יציאה. אז מעט מאוד אנשים היו מזהים אותי אמנם, אבל זה היה כיף. כי בן אדם היה מתחבר לתוכן ואומר, היי, אתה מהסרטוני, עזרת לי. והיום זאת החשיפה הכי רדודה שיש. אני שוב לא אומר שום דבר על התוכנית. יודע שהתוכנית הזאת, הרבה אנשים רואים אותה ואוהבים אותה, ואני השתתפתי בה. אבל זה שחר מהטלוויזיה. זה משהו מאוד שטחי, מאוד ריק. לא עושה לי כלום. לא כיף לי לצאת לרחוב ולעשות סלפי עם אנשים.
שמנו לפה בסוף.
לא, איתכם זה על הכיפק, אבל... אני כמובן משתף פעולה, אבל זה לא משהו שהוא ממלא לי את האגו, ממש לא.
טוקבקים קשוחים בטח על רמה יומית וכאלה, אתה נכנס, קורה?
אז בהתחלה כן, את חוויה חדשה, אתה רוצה לראות, בוא נה, אנשים מדברים עליך, מה זה אנשים? זה תוכנית עם חשיפה מטורפת. פתאום אני קולט שיש עליי כתבות ואייטמים ופודקאסטים שבכלל לא שמעתי, שדברים עליי. הבנתי את האירוע. קיבלתי ביקורות מאוד קשות מקהל הצופים, בעיקר הצופות האדוקות של התוכנית, זה קצת כמו האולטרה של קבוצת כדורגל. הם לאו דווקא משקפים את הדעה של כל האוהדים, אבל הם הכי קולניים ואפשר גם להבין אותם. מהר מאוד הבנתי שאין לי מה להרוויח מזה. זה עובר דרך טלטלה נפשית מסוימת כמובן.
בוודאי, זה בדרך כמויות אדירות.
כן, אבל זה גם מאפשר באמת לעשות עבודה של לא... לא, זו הזדמנות שאין לכל אחד. לעמוד מול נערות של שיט, ולהתחיל לעשות עבודה על הערך העצמי.
קשוח.
כן, אתה רוצה שהערך העצמי שלך לא יהיה מופעל מגורמים חיצוניים? הנה, מה דה פאקר, יש לך פה הזדמנות, למה עשרות אלפי אנשים מתנפים עליך.
היום, אז אתה נכנס היום? אתה קורא?
לא, היום
כבר. זהו, כבר נגמר.
זה מדהים עד כמה זה עובר לידי כבר. אני יכול לקרוא עליי דברים מאוד קשים, וזה לא מזיז לי. היום. זה עבר דרך שבוע או שבועיים קשים, ויש גם המון תגובות חיוביות וטובות, אנשים אומרים לי ברחוב, אנשים כותבים לי בפרטי, גם בתגובות, קל מאוד למזער את החיובי ולהעצים את כל השיט, אנחנו נוטים לעשות את זה.
בדרך כלל כן.
כן, אז אני בוחר גם למקד את הקשב שלי בהמון תגובות טובות שיש.
מה הוביל אותך להגיש מועמדות לתוכנית מלכתחילה?
אז אני אגיד לכם, יש משהו שקשה להבין על התוכנית הזאת, המיין איבנט פה זה הזוגיות, ולפגוש את, את מי ש...
ההתאמה שלך.
כן, אין דרך שלא להתרגש לקראת זה, ומה שעניין אותי כשנכנסתי לחופה, זה מי תהיה שם. על זה חשבתי כל החודשים שלקראת התוכנית, אין דרך שלא לחשוב על זה. עוברים עשרות שלבים של מיונים, שאנשים אומרים, אני חשבתי להיכנס לחתונה, ממה אתה אומר? אחי, בוא תעבור קודם כל חצי שנה של מיונים מטורפים, של אלפי אנשים, של פסיכולוגים ובדיקות רפואיות ותחקירים. והם לא היו נותנים לבן אדם שהם לא היו מאמינים שהוא רוצה לתת הזדמנות לזוגיות, לעבור דרך כל הפילטר המטורף של השלבים האלה. יחד עם זאת, ואני גם לא מתנצל על זה, יש גם עניין של לבוא לחוויה. חלק מהחוויה הזאת זה החשיפה. זה הכל, כולל הכל. אנשים לפעמים אומרים את זה כניסיון להעליב, או אין אף בן אדם שנכנס לתוכנית הזאת שלא רצה גם את החשיפה ואת החוויה. אין דבר כזה, אחרת היה הולך לערוץ אחר. החשיפה היא חלק מאוד משמעותי מהאירוע.
חשיפה אדירה.
מי שהחשיפה מבאסת אותו, מפחידה אותו, לא מרגשת אותו לכל הפחות, שלא ילך לחתונמי.
זה חסר לך היום, כל התיעודים, גם אתם מתעדים את עצמכם, נכון?
כן. בחלק מה... לא, לא חסר לי, זה גם נסתיים לפני שנה. זה לא היה חסר לי, אתה יודע, יש אנשים שיש להם איזו נפילת מתח כשאני מסתיים את התוכנית. אני חושב שבעיקר האנשים שיוצאים עם זה מאוד טוב. אני עברתי חוויה אחרת, לא היה חסר לי תשומת לב לפני, ואני לא מרגיש את החוסר שלה עכשיו.
אתה מרגיש שזה חיזק את הקשר שלך הנוכחי? אני,
בלי חתונה מאין סיכוי שהיינו נפגשים. התרחיש היחיד שהיינו מצליחים לפתח זוגיות כמו זו שיש לנו, זה רק אם הייתי הולך לחתונמי, הייתי שם כמובן לומד משהו על עצמי, על מה אני רוצה, על מה אני לא רוצה, ואז גם נאלצנו להסתיר את הקשר.
כן,
ההסתרה מוכב. עשתה לי טוב. אני תמיד פחדתי לצאת, כאילו ממש פחדתי ש... בת זוג שלי, כשהקשר מתחיל להיות רציני, פתאום היא מעלה איזה סטורי. ואני, רגע, מה? אז עכשיו זה רציני, זה רשמי. ושם נכפה לנו להסתיר את הקשר, וזה נתן לו להיבנות, בלי לחץ, בצורה מאוד אינטימית.
מעולה.
והיום אני שמח, אני גאה כל כך לצאת עם הקשר הזה, שכולם ידעו.
ואיך זה להיות בזוגיות? שוב, אני לא יודע לגבי טיפול זוגי או לא טיפול זוגי, כי בתוכנית היה לכם ליווי של טיפול זוגי. אז היום איך, עד כמה אתה חושב שזה הכרחי לזוגיות?
קודם כל, אני לא חושב שבתוכנית יש ליווי של טיפול. יש ייעוץ, יש ליווי כלשהו.
לא ברמה היומית.
טיפול לא יכול להתקיים מול מצלמות. זה לא עובד.
כן, זה משהו עמוק יותר.
כן, אבל יש בהחלט ליווי כזה. ומה הייתה השאלה בסוף?
אם... זה חסר לך, או שאתה עדיין עושה ייעוץ, טיפול, אם אתה יכול...
אני מטופל, אני הולך...
לשיקולך, אם לשתף או לא, כמובן.
ודאי, אני הולך לטיפול פסיכולוגי, בטח, כל הזמן. אני לא... אין לי את הפריבילגיה להפסיק את הטיפול, ובתקופות שאני כן עושה הפסקה של טיפול רגשי, אני מרגיש איזושהי רגרסיה. גם אם אני לא מרגיש עד כמה הטיפול אפקטיבי בזמן שהוא קורה, אז כשאני מפסיק אותו, אני כן מרגיש משהו, אני חושב שזה בעיקר כי אני גם מצאתי מטפלת שיש לנו חיבור טוב. בסוף זה חיבור אנושי, אני מגיעים אליי הרבה חבר'ה לקבוצות שכאילו מיואשים כבר מטיפול, לא, אני לא מאמין בפסיכולוגיה. זאת לא אמירה חמה, תמשיך לחפש את האדם יש. שמתאים.
אז זהו, אני גם יחסית סוג של מתחבר לאמרה הזאת, ובפרקים שלנו גם חקרנו כל מיני שיטות גם לריקוי של הנפש, ויש כל מיני שיטות למשל סתם תטה הילינג, שזה באמת מאלץ אותך להתמודד עם החוויות מהעבר, ותהליך שאתה עושה עם עצמך, לאו דווקא עם מישהו בן זוג, וגם יש כאלו אנשים, שוב, זה לא מתאים לכל אחד, יש כאלה אנשים שדווקא, שמדברים עם פסיכולוג, זה מחזיר להם עוד פעם את הטראומות מהעבר, וזה לא עושה להם טוב, הם צריכים להתקדם הלאה ולהסתכל. אז שוב, זה מאוד אינדיבידואלי, כל אחד יש לו את הדברים שעובדים לו.
ברור. הפסיכולוגית שלי לא מדברת איתי בכלל על טראומות מהעבר. למשל הנוכחית. הייתה פסיכולוגית אחת שראיתי שהיא חוזרת לעבר כל הזמן לדברים שקרו לי בילדות ובצבא, ופשוט סיימתי את זה וחיפשתי מישהי אחרת. אחרי שכבר התנסיתי, היה לי כבר יחסית ניסיון משמעותי בטיפול, אז גם ידעתי לתקשר למטפלת שלי, תקשיבי, פה ופה, אני לא מעוניין לגעת, זה לא אפקטיבי עבורי. ופתאום מצאתי מישהי שבאמת אנחנו רואים עין בעין, אני אפילו לא יודע אם היא פסיכותרפיסטית או פסיכולוגית או מיינדפולנס, CBT, NLP, זה לא משנה.
זה עושה לך טוב, נקודה.
להגיד את האמת בכל רם, לתרגל איזשהו דיאלוג פנימי ביני לבין עצמי, גם אם זה נראה כאילו היא רק יושבת ומהנהנת, זאת אומרת, כשאני לבד עם עצמי, יש לי יותר סיכוי לי באופן אישי, זה לא מעיד על אף אחד אחר, להישאב לאיזה דיאלוג פנימי שהוא לאו דווקא מיטיב. איזה הלקאה עצמית, שיפוטיות ורגשות אשם. וכשאני איתה, אז אני מאלץ את עצמי לדבר בכל רם, להקשיב לשיח הזה שקורה ביני לבין עצמי, שהרבה פעמים אני לא לוקח בו חלק. ולעצם הדיבור הזה, יש משמעות בשבילי.
לגמרי.
בסוף כל השיטות מדברות על השיח הזה. NLP, CBT, מיינדפולנס, שיטת עבודה של ביירון קייטי, הרמב״ם, ויקטור פרנקל, כולם עוסקים בעיניי בכלי היחיד שיש לנו בעולם הזה, זה המחשבות, המימד המנטלי, איך אנחנו מפרשים רגשות, איזה סיפור אנחנו מספרים לעצמנו, באיזה מילים אנחנו משתמשים.
לגמרי.
כולם מדברים על אותו
סיפור. העולם זה בעיניים שלו, זה כל אחד רואה את העולם שונה, וזה... זה מאוד נכון, אני גם מתחבר לזה, כל הנושא של הפסיכולוגיה, גם אני הייתי גם בטיפול וגם קדיחות של העבר, ובאמת כאילו אתה מרגיש שאנחנו לא מתקדמים, כאילו אוקיי, הבנו, בוא נלך למשהו אחר. ואני חושב שזה מאוד חשוב למצוא את מה שמתאים לך, כי זה באמת יכול לשנות את החיים ב-180 מעלות.
כן, כמו שאמרתם, זה לא חייב להיות בן אדם, זה איזשהו ערוץ שמאפשר תשומת לב. וגם אין שום סיפור אמיתי, מה שמשנה זה הסיפור האפקטיבי, זאת אומרת, הסיפור שאני אפס הוא לא יותר או פחות נכון מהסיפור שאני מלך, או מכל מיני סיפורים אחרים. השאלה היא איזה סיפור יגרום לי לחיות חיים יותר טובים, יקדם אותי לעבר המטרות שלי. וזה הסיפור שאני משתדל לתרגל כל הזמן.
נכון, זה חשוב, באמת, גם בכל שלב שאתה בחיים, גם בתור רווק, בתור הורה, אתה צריך לראות מה החזון שלך, איפה אתה רואה את עצמך עוד כמה שנים, מה אתה רוצה ממך, מהילדים שלך, ומה עושים כדי להגיע לשם.
בדיוק, פה אגב, הרי לאימון, לקואוצ'ינג יצא שם לא טוב. אני קואוצ'ר בהכשרתי, אני לא למדתי בסמינר הקיבוצים, אימון קלאסי משולב מיינדפולנס, ואתם יודעים, יש את הבדיחה הזאת, איך אומרים קואוצ'ר בעברית? נוכל, אתה לא מבין את זה? כי זה באמת תחום מאוד פרוץ. אבל בדיוק כמו שאתה אומר, זה שיטה מאוד פשוטה. לאן אני רוצה להגיע, מה הדרך לשם?
את זה לקחתי מאדלר דרך אגב, עשיתי סדנת אדלר, שזה גם היה קבוצת תמיכה, וזה עשה לי ממש טוב. גם המעגל תמיכה, גם השיתוף, אתה פתאום רואה שוואלה, אצלי לא כזה נורא, ואתה גם לומד מטעויות של אחרים, אתה משתף מאצלך, אז יש בזה איזה קסם, נגיד, במעגל של השיתוף. זה ככה גם אצלך בשיטות?
יש לו שם גם יסודות, אני חושב, שיטת האימון, לא? ועד לא?
יכול להיות, כן.
אז אצלנו המפגשים מתחלקים לשניים. אני תמיד אומר לחבר'ה שרוצים להגיע, יש המון הבדלים בינינו לבין ה-NA, אבל בין היתר זה לא קוראים לי שחר ואני מחור, אוהבים אותך, זאת אומרת, השיתוף הוא חשוב, הוא הופך את כל התהליך הזה לטיפולי, למרות שאני לא מטפל, אבל אני דואג שלפחות חצי מהמפגש, אנחנו נדבר על כל מיני כלים וטכניקות, כלים פרקטיים שעוזרים לנו לתרגל איזשהו דיאלוג פנימי, אפקטיבי, בטח בכל מה שקשור להתמודדויות שיש לחבר'ה האלה על בסיס לא יומיומי, ממש על בסיס שעתי של התמודדות, של דודות, של פיתויים, של עניינים שקשורים בסביבה, מקומות, דברים ואנשים. ואנחנו מתרגלים את זה בין היתר באמצעות דוקותרפי. הרי אני אמרתי לכם שאני לא בטוח שהייתי מצליח לעשות את השינוי אם לא הייתי מצלם את עצמי. שהצילום העצמי יש לו המון יתרונות. גם היתרון הזה, בדיוק היתרון שדיברתי עליו שיש לי למול המטפלת שלי. אני מצלם את עצמי, אני מדבר לעצמי בכל רם, אני שם לב למה שאני אומר. גם אם אני מצלם על עצמי סרט, ממש לוקח את זה כסרט, דוקותרפי, אני עושה סרט דוקו על עצמי. כבר יש לי האינטרס שלי שהוא לא יהיה משעמם, גובר. זה פתאום מעודד אותי לעשייה משמעותית, ליצירתיות. אני יוצק תכנים בחיים, אני לא רוצה לשעמם את עצמי בסרט הזה, ואני עובר מעמדת הניצב לעמדת התסריטאי, או הבמאי. אז אנחנו משתמשים בכלי, אז יש לנו קבוצות וואטסאפ שהם משתפים שם יום יום.
שולחים סרטוני וידאו.
שולחים סרטוני וידאו, יש להם חובת שיתופים יומית, לפחות שני סרטונים ביום, על מה הם חושבים, איך הם מרגישים, אני בעיקר אוהב מה הם עושים. אני אומר, מבחינתי גם סלפי קטן של ארוחה בריאה שבישלתם לעצמכם, או פעילות גופנית, זה גם נקרא שיתוף. וזה מאפשר להם לשמור על, על הקשר, על בסיס יומיומי, הרבה מעבר למפגש אחד שבועי שקורה.
היום שבא אליך מטופל חדש, נקרא לזה, אז הוא שואל, איך דווקא אתה יכול לעזור לו? איך אתה עונה לו?
קודם כל הוא מגיע אליי, כי הוא נחשף אליי ברשתות, והוא מבין שאני מדבר את השפה שלו. אני מקפיד מאוד לא לעזור לאנשים בדברים שאני לא יכול לעזור לעצמי. למשל, אני שנתיים וחצי לא ישנתי סיגריות, אבא שלי נפטר, בשבעה חזרתי ככה לעשן אחרי כמעט 3 שנים. מאותו רגע שאני חזרתי לעשן סיגריות, אני לא אקבל לקבוצה אנשים שמעוניינים להפסיק לעשן סיגריות. הם כן רוצים גם להפסיק לעשן סיגריות, זה בסדר. אבל מי שאומר לי, תשמע שחר, אני לא מעשן קנאביס, השינוי הפרקטי היחיד בדפוס השימוש שאני רוצה לעשות זה להפסיק לעשן סיגריות, אני אפנה אותו לאלן קאר. אני משתדל to not practice, כאילו, practice what I preach. אז אנשים יודעים שאני עוזר להם, ותשמעו, כנראה הייתה לי גם הזכות המפוקפקת להתמודד עם תלות בכל מיני שיט. גם פורנוגרפיה ומין, גם אני הייתי לוחם סופאשים רציני מאוד.
אבל זה קשוח.
אף פעם לא עשיתי קוקאין כל יום. לכן אם אני אתיימר לעזור למישהו שעשה קוקאין כל יום, זה כבר, אני לא מטפל, אני לא יודע לעשות את זה. אני לא יודע לדבר למישהו שזה לא מדם ליבי, שמשהו שחוויתי על בשרי.
טוב, בהתחלה דיברנו על התמכרות ל-AI, ויש לנו איזה מקום קטן של AI בסוף הפודקאסט, שאנחנו שואלים את GPT שאלות שקשורות לאורח בנוכחותו, ולראות מה יצא.
יוצא להתייעץ איתו מפעם לפעם.
אז מה נשאל אותו?
נלך נראה לי לכיוון של חתונמי קצת, כי זה נראה לי מסקרן. אז נשאל את GPT, מה אתה חושב על חתונמי? והאם אתה ממליץ להשתתף?
לא בטוח שהוא יודע מה זה חתונמי.
הוא יודע, יודע.
כן? כן. בוא נראה. אוקיי, אז זו תוכנית ריאליטי שמושכת הרבה תשומת לב, גם רגשית וגם תרבותית, כי היא בעצם נוגעת באחד הנושאים הכי טעונים אצל בני האדם, אהבה, זוגיות ופחד להישאר לבד. היא עושה את זה עם עטיפה של פסדו מדע, אבל בואו נדבר תכלס, זה בידור פסדו. וזה ריאליטי. זה ריאליטי, סליחה, זה לא טיפול זוגי אמיתי. מה שאתה אמרת, יפה. האם הוא היה ממליץ? אז הוא היה ממליץ רק אם אתה מאוד בשל רגשית, אם אתה מוכן נפשית, שהמטרה לא תתממש, ואתה רוצה לקחת משהו בחלק במשהו תרבותי, שזה אומר ברמה להיחשף ברמה הציבורית. אז בשורה התחתונה, אם אתה רואה בזה מסע אישי של גילוי, אם אתה חזק ובשל, ואתה לא בונה רק על סיפור אהבה, אלא על חוויה, לך על זה.
מדהים.
מדויק.
זה קטע, כי חתונה מזה 42 יום. בגדול. וגם התהליך הקבוצתי שלנו בנקודת יציאה זה 42 יום, שהרמב״ם מדבר על זה. אגב, שהרמב״ם מדבר המון על תזונה ועל פעילות גופנית, והוא אומר, אדם שרוצה למצוא דרך אמצע, למשל זוגיות, והוא מרגיש שיש לו סטייה מסוימת מהאמצע, לפני שהוא שואף למצוא דרך האמצע, ייקח את עצמו לקיצון ל-42 יום. שזה מה שקורה בחתונמי, אתה נכנס שם לסיטואציות מאוד קיצוניות, נכון. ואחרי שיוצאים משם, הרבה אנשים קל להם הרבה יותר למצוא את דרך האמצע, הם מבינים איפה האמצע הזה נמצא, כשאתה מבין איפה הקצוות, היית לבד, רווק, פתאום היית במקום אחר, שאתה בזוגיות שהיא לכל הפחות מאתגרת מאוד, אז פתאום הרבה יותר קל לך להבין מהי דרך האמצע, מה האיזון, מה אתה מחפש במערכות יחסים, נכון. וזה גם מה שקורה אצלנו בקבוצות. אנשים, הרי אני לא ממליץ לאנשים לחיות חיים סחים לחלוטין, להימנע לשארית הימים מכל החומרים, אבל הם הולכים לשישה שבועות למקום קיצוני, בלי שלוק בירה, בלי כוס יין.
התנזרות מוחלטת.
התנזרות מוחלטת, פעילות גופנית יומיומית, הקפדה היתרה על תזונה, ואז אחרי 42 יום כאלה, קל להם לעבור משש פעמים, משש אימונים בשבוע לשלוש, או מלא לשתות בכלל, ללשתות קצת לפעמים, כמובן, תלוי בשאלה למה.
לנפש, לנפש, כן.
כן.
יפה שאתה מחליט את הפעילות הגופנית, זה כל כך חשוב, אני יודע את זה גם על עצמי, שזה מדהים.
נכון. הרמב״ם אמר לפני 900 שנה כבר, שאדם צריך כל יום להתנשף ולהזיע. והוא אמר את זה עוד לפני שכולנו היינו כפופים מול מחשבים ולא היו מכוניות, אנשים באופן טבעי היו יותר פעילים, ועדיין הוא אומר שזה לא תחביב פריבילגי, זה דוקטור גיל יוסף שחר אגב שמפרש אותו, זה לא תחביב פריבילגי, זה חשוב מאוד לבריאות הנפשית שלנו.
לגמרי,
חד משמעית. תודה רבה שחר.
המון תודה, שמחתי מאוד לדבר.
ושיתפת והחכמנו פה על כל מיני דברים, וואו, כל הכבוד, תמשיך בעשייה המבורכת של נקודת יציאה.
ותודה שבאת.
תודה לכם.